אוקיי, ברוכים הבאים לפרק 2 בפודקאסט שלי, לאן כולם רצים. הפודקאסט שעונה בעצם על כל השאלות שיש לכם בנושא ריצה, פודקאסט שמיועד לאנשים שאוהבים לרוץ, לאנשים שמחפשים ללמוד על עולם הריצה ורוצים כמובן להשתפר. בפרק 2 אנחנו נדבר על נושא שמאוד מאוד נפוץ בעולם הריצה. הרבה אנשים שואלים איך אנחנו משפרים את טכניקת הריצה שלנו, והאם בכלל אנחנו רוצים לשפר את טכניקת הריצה שלנו, האם אנחנו צריכים לשפר את טכניקת הריצה שלנו. זו שאלה שאני פוגש המון, גם באימונים ממתאמנים ששואלים אותי באופן ישיר, בוא תסתכל עליי, תגיד לי מה לא בסדר, איך אני יכול לשנות, מה יקדם אותי ליעד הבא שלי מבחינת הטכניקה. אני חייב להגיד שאני מאוד מאמין בזה. יש המון המון מאמנים שאני שומע דעות ואני קורא מחקרים למיניהם. המון מאמנים שאומרים לרצים חובבים, בוא לא ניגע בזה. אז זה נכון בחלק מהמקרים. הרבה פעמים אני רואה רץ שהייתי יכול לגעת לו קצת בטכניקת הריצה, אני מנסה לשנות לו קצת משהו בטכניקה, וברגע שהוא נכנס לאיזשהו שינוי של טכניקה, כל הריצה שלו מתפזרת לחלוטין, ואז אתה מבין, את הרץ הזה אין מה לגעת בו בהיבט הטכני. תשפר לו דברים אחרים, טכניקה אל תיגע. אבל יש המון רצים שעם שינויים קטנים, אני יכול להגיד את זה על עצמי, טכניקת הריצה שלי היא במקור נוראית. יש לי את כל הפתולוגיות האפשריות בגוף, עם איזה רגלי איקס ורגל שטוחה וסקוליוזיס בגב, וכל הסיבות למה לרוץ הכי עקום שאפשר, וככה הייתי רץ עד לפני שנים. ואני כל הזמן עושה עבודה עם עצמי בנושא טכניקת הריצה, אני מיישם כמה דברים קטנים, אני לא אגיד שטכניקת הריצה שלי היא מושלמת עכשיו, אבל העניין של טכניקת ריצה נכונה, בשיפור קטן של 5 או של 10% ממה שאתה עושה היום, יכול מאוד לשפר אותך, א', גם מבחינת קצב הריצה, לגרום לך לרוץ יותר מהר על אותה רמת מאמץ, גם ההנאה של הריצה פתאום מגיעה, אתה פתאום מרגיש שהריצה זורמת לך, אתה לא תקוע ואתה לא מרגיש שהכל קשה לך, זה דבר שני, ודבר שלישי זה נושא של פציעות ריצה. כמובן, ככל שהטכניקה שלך יותר נכונה, אתה יכול להימנע או להקטין את אחוזי פציעות הריצה, כיוון שאתה דורך באופן נכון, כיוון שהעומס על הרגליים מפוזר בצורה נכונה, ואתה יכול גם להגדיל את המרחקים, גם להגדיל את המהירות, וגם כמובן למזער את הנזקים שהריצה יכולה לעשות. אני אוהב לדמות את זה למזגן. תדמיינו מזגן. בבית, באוטו. מה אנחנו רוצים בעצם מהמזגן? אנחנו רוצים שהמזגן יהיה שקט, שהמזגן יהיה חסכוני באנרגיה, שייתן לנו קור בטמפרטורה נכונה ונעימה, ושימשיך לעבוד לאורך זמן. ככה אני מדמיין את טכניקת הריצה. אנחנו רוצים להפוך את הטכניקה של הריצה, את הסגנון שלנו לריצה שהיא הרבה יותר יעילה. יעילה, כלומר, חסכונית באנרגיה. אני רוצה להמשיך לרוץ לאורך זמן ולהצליח לרוץ יותר זמן ממה שאני רץ עכשיו, או יותר מהר ממה שאני רץ עכשיו, ולא להתעייף לאורך זמן. אז זה ההקבלה שלי בעצם מהמזגן הזה בעצם לריצה שלנו. אנחנו רוצים להפוך את הריצה לריצה חסכונית באנרגיה ויעילה הרבה יותר. 3 דגשים מומלצים שהייתי, זאת אומרת, 3 דברים שהייתי משנה, שהייתי שם עליהם דגש. אני בכוונה לא נכנס לעוד כל מיני ניואנסים, כי אלה 3 הדברים העיקריים שברגע שאתה מצליח ליישם אותם ולהפנים אותם ולבצע אותם, אתה כבר שינית את טכניקת הריצה שלך בכמה אחוזים טובים, וכדאי שתשימו על זה דגש. קשה מאוד להעביר טכניקת ריצה בצורה של פודקאסט, כן? אני מדבר איתכם ואני מנסה להמחיש, אבל בסוף אין טוב ממראה עיניים, אבל אנחנו ננסה לעשות את זה הכי טוב שאפשר, בצורה של הסברים מאוד מאוד ברורים. אז 3 דברים שהייתי שם עליהם דגש. 1, זה מנח הגוף ביחס לקרקע, אני ארחיב על זה תכף. 2, זה פלג הגוף העליון, מה עושים איתו עם הידיים, עם הכתפיים וכן הלאה. 3, זה הרגליים, תדירות ואורך של הצעד, או מאיזה מקור מגיע הצעד שלנו בריצה. אז בוא נתחיל. מנח גוף וקרקע. יש לנו נטייה לראות רצים שרצים באופן ישר, במצב של הגוף הוא אנכי לקרקע, אוקיי? ויוצר זווית של 90 מעלות עם הקרקע, ריצה מה שנקרא זקופה כזאת. אתם בטח יכולים לדמיין את עצמכם, או אנשים שרצים מולכם בפארק, אצלי זה מין סטייה כזאת. אני, בגלל שאני שנים עוסק בזה, אז כל רץ שעובר מולי, אני כאילו ברגע אחד המוח שלי חושב על איך הוא רץ ועל המנחים ומה אפשר לשנות לו, אבל זה בגלל שאני מתעסק עם זה יום יום. אבל אתם בטח מכירים חבר'ה שרצים ריצה זקופה כזאת, במצב של 90 מעלות ביחס לקרקע, ממש הגוף עומד כניצב לקרקע. מה קורה כאשר הגוף הוא ניצב לקרקע? כשאני רוצה הרי להתקדם קדימה, ואני מייצר אנרגיה שבעצם אני דורך על הקרקע והגוף עולה למעלה וקצת מתקדם, אני מייצר אנרגיה שבעצם מיותרת, כי הגוף עולה למעלה כמעט ולא מתקדם ויורד חזרה למטה, בגלל שהוא נמצא במצב אנכי. ברגע שאני לוקח את הגוף לפנים בעוד 5%, כלומר מייצר זווית של 80-85% מול הקרקע, כלומר החזה הולך קצת קדימה ומוריד את כל הגוף כמקשה אחת, כאילו שאנחנו עושים מין תנועת נפילה כזאת, לא רק את הראש ולא רק את הכתפיים, אלא ממש הגוף כמקשה אחת, הוא נשאר זקוף אבל הוא משנה את הזווית שלו ביחס לקרקע עם כיוון התנועה. אנחנו מייצרים בעצם אנרגיה הרבה יותר אפקטיבית. למה? כי הרגל דורכת על הרצפה, אנחנו מנסים להתקדם, וכל צעד אנחנו מתקדמים הרבה יותר מרחק מאשר היינו מתקדמים אם היינו זקופים. זה בדיוק העניין של מנח הגוף לקרקע בהקשר הזה. הנושא השני, אגב, איך מתרגלים את הדבר הזה? איך מתרגלים את הסיפור של מנח גוף קרקע? אני מציע לעשות סשנים כאלה של נפילות, אני קורא לזה. לעמוד זקוף, לנסות להפיל את הגוף ממש כמו חתיכה אחת, להפיל את הגוף קדימה, לא לדאוג כי הגוף לא ייפול, הגוף מכונה מספיק חכמה. הרגל שלכם כמובן תבלום את עצמכם מליפול, ושנייה לפני שאתם נופלים, תמשיכו בהתקדמות בריצה של כמה צעדים. תחזרו על הסשן הזה 10, 15, 20 פעמים. ממש נפילה לאט לאט של הגוף לפנים, ברגע שהוא יעמוד ליפול, הרגל שלכם תישלח קדימה ותמשיכו עם המנח האלכסוני הזה לתוך הריצה. חשוב מאוד לתרגל את זה קודם כל במקטעים קטנים של ריצה, ורק אחר כך לעבור ממש לדקה או שתיים שלמות של ריצה במנח הזה. אגב, כשאתם תרוצו במנח הזה ותנסו אותי, אתם תרגישו עלייה בדופק, אתם תרגישו איזשהו קושי. קודם כל אתם תרגישו עלייה בקצב של הריצה, כי באופן כללי כשאנחנו נכנסים למנח כזה הקצב יעלה, כי אנחנו כבר מצליחים לעשות יותר מרחק בכל צעד שלנו ואנחנו מפחדים ליפול, אז אנחנו באופן אוטומטי כבר שמים כל פעם את הרגל הבאה כדי לא ליפול, ואז כתוצאה מזה קצב הריצה עולה. בנוסף לכך נכנסים שרירים אחרים לעבודה ממה שהיינו מורגלים. הרי אנחנו רצים מגיל צעיר, אנחנו רצים מגיל שנתיים, מגיל שלוש, כבר אחרי הכדור, אחרי האחים הגדולים, ופיתחנו לעצמנו, סיגלנו לעצמנו איזשהו סגנון ריצה מסוים. בגילאים האלה נורא נורא קשה לשנות אותו, אבל אפשר לשנות אותו, כמו שאמרתי, בכמה אחוזים. כאשר אנחנו פתאום משנים אותו ונכנסים למצב של ריצה במנח שונה, נכנסים שרירים אחרים שלא היו מורגלים מקודם לעבודה בתוך הריצה. ולכן, כתוצאה מזה, השרירים האלה צריכים חמצן, אנחנו מעלים את הדופק, והריצה הזאת היא יותר קשה בשלב הראשוני, עד שלאט לאט מתחילים להסתגל אליה. בואו נדבר על הנושא השני שאני רוצה שתשימו לב אליו, זה פלג הגוף העליון. פלג הגוף העליון, תדמיינו עכשיו רצים באולימפיאדה, במקצה של 100 ו-200 מטר. עומדים על קו הזינוק, 100-200 מטר, רצים, בדרך כלל יהיו שם מארצות הברית, קנדה, אנגליה, רצים שהמבנה הגופני שלהם הוא מאוד מאוד מסיבי, פלג הגוף העליון שלהם הוא מאוד מאוד שרירי, וגם פלג הגוף התחתון כמובן, אבל אנחנו רואים רצים שכשהם יוצאים לריצה, כל הגוף שלהם משתתף במאמץ. גם הידיים, גם הרגליים, כל הגוף שלהם משתתף במאמץ, באותו מאמץ מרוכז של בין 10 ל-20 שניות. אמרנו 100-200 מטר, אולי רצי 400 לצורך העניין. אבל כשאנחנו מסתכלים אחר כך על רצי הריצות הארוכות, על רצי 5 קילומטר ועל רצי 10 קילומטר ועל רצי המרתון, אנחנו רואים רצים הרבה יותר צנומים, ואנחנו רואים רצים שבטכניקת הריצה שלהם, בסגנון הריצה שלהם, פלג הגוף העליון כמעט לא נוטל חלק בתנועה. אוקיי? אנחנו רוצים להיות כמו רצי הריצות הארוכות לצורך העניין, ואני אסביר את הרציונל פה שעומד מאחורי העניין הזה. ברגע שאני אשתמש בידיים, אני אהיה באגרופים קמוצים ואשתמש בידיים ובכתפיים כדי לעזור לעצמי להתקדם, אני מבזבז שם המון המון אנרגיה שלא לצורך. הרי כשאני מפעיל שריר לצורך העניין בכתפיים, או אפילו אם אני מרים משקולת בעזרת היד, כדי שהשריר יפעל, השריר צריך חמצן. איך מגיע החמצן לשריר? על ידי פקודה מהמוח, באמצעות הדם, זורם ישר דם לתוך האזור הזה של השריר, ויחד איתו מוליך חמצן שעוזר לנו להרים את אותה משקולת. ברגע שאנחנו מפעילים את שרירי הידיים, את שרירי הכתפיים, בתוך הריצה הארוכה שלנו, מהר מאוד יזרום חמצן לשרירים האלה, ויגרום לנו בעצם, יגרום לחמצן לא להגיע למקומות שהוא צריך להגיע אליהם, לפלג הגוף התחתון, לשרירי הליבה, לרגליים. ולכן אנחנו רוצים להרפות כמה שיותר את פלג הגוף העליון, לנסות כמה שפחות להשתמש בו. הידיים צריכות להיות ב-90 מעלות מהגוף. המרפקים יכולים להיות ב-90 מעלות, יחסית קרובים לגוף, אבל הם צריכים לנוע בתוך התנועה, כמו סוג של מטוטלת כזאת, כאילו הם לא חלק מהתנועה, הם יזוזו קדימה ואחורה וימינה ושמאלה, הם יזוזו כי אתם רצים, ויש איזה מין טלטול כזה של הגוף וזה בסדר, אבל הם חייבים להיות רפויות. שלא נדבר על אנשים שרצים עם אגרופים קמוצים, שזה גורם לידיים ולכתפיים להפעיל שריר, ולאורך זמן אנחנו לא יכולים להחזיק. הרי רצי המאה והמאתיים זה המקצוע שלהם, הם צריכים להביא את כל הגוף למאמץ מאוד מאוד גבוה וקצר, של 10, של 20 שניות. אתה תבקש מהם לעשות 40 שניות, הם לא יעמדו בזה באותה רמת מאמץ. ולכן, אנחנו רוצים כמה שפחות להשתמש בפלג הגוף העליון, להפוך אותו למשהו שהוא נלווה לריצה, הוא רפוי. איך עושים את הדבר הזה? יש לי דרך אחת לעשות אותו. הדרך היא רק בראש. כל הזמן לחשוב על זה, כל כמה דקות לשים לעצמך תזכורת, להזכיר לעצמך. אני אתן בהמשך כמה טיפים שאני משתמש בהם בכלל לשיפור של טכניקת ריצה, אבל ככה אני עושה גם עם מתאמנים שלי באצטדיון. זאת אומרת, אנחנו עובדים לצורך העניין בסיבובים. כל סיבוב אני אזכיר לו, שחרר את הידיים, שחרר את הכתפיים, קח את הגוף קדימה, מה שדיברנו בסעיף הקודם. אני כל הזמן יזכיר לו את העניין הזה, ואני מצפה שכשהוא רץ לבד, הוא גם יזכיר לעצמו את העניין הזה. אגב, יש פה גם איזו שבירה מנטלית, כשאתה עכשיו משתתף באיזה תחרות, באיזה מרוץ, ומאוד מאוד קשה לך באיזה רגע מסוים, ואז אתה רגע מתנתק מהסיפור הזה של לעמוד ביד והקצב וכל הסיפור, ואתה פתאום מתחיל לדבר לעצמך ברמת הטכניקה, ומשנה קצת טכניקה, זה גם נותן איזשהו ברק מנטלי, וגם יכול לעזור לך להתקדם בצורה יותר נוחה, יותר מהירה, יותר אפקטיבית. הנושא השלישי שנדבר עליו זה נושא של רגליים, תדירות ואורך הצעד. בגדול, מחקרים נעשו והראו שהריצה האידיאלית, האופטימלית מבחינת תדירות הצעדים בדקה, כדי לייצר את ה אנרגיה הכי נכונה לצעד ולהצליח לשמר אותה לאורך זמן. בדקו כמובן רצים גם חובבים וגם רצי עילית לצורך העניין, ומצאו מספר של בין 180 ל-190 צעדים בדקה. מה הכוונה? תמדדו לעצמכם דקה, צאו לרוץ לדקה, ריצה ככה קלה בינונית, ותספרו לעצמכם את הצעדים. 1, 2, 3, 4, כל צעד, כל פעם שהרגל נוגעת בקרקע, תספרו. ותגיעו לאיזשהו מספר של כמות צעדים בדקה. העניין הוא של תדירות ואורך הצעד. עכשיו, אם אני נמצא ויצא לי 160, זה אומר שאני לא אפקטיבי. שאני אפקטיבי, אבל פחות. אם יצא לי 170, אז אני צריך עוד לשפר את העניין הזה. איך משפרים את העניין הזה? הרי כשאני רוצה לעלות את כמות הצעדים בדקה, אוקיי, לעלות את מספר הצעדים בדקה, אני כרגע עומד על 160 צעדים בדקה, זאת הריצה הבסיסית שלי. איך אני מעלה? יבוא הבן אדם הפשוט ויגיד, רגע, הכי הגיוני זה, להקטין את הצעדים, להקטין את גודל הצעד. ואז אני מעלה את תדירות הצעדים בדקה. אז אני אומר לא, אני אומר ההפך. קודם כל אני רוצה להגדיל את הצעד, אבל לעשות את זה בצורה נכונה. כשבן אדם רץ 150 או 160 צעדים בדקה, למול אותו רץ של 180-190 צעדים בדקה, איפה הוא מבזבז את הזמן שלו בעצם? איפה הוא שוהה? הוא שוהה בעיקר על הקרקע. אוקיי? כל צעד שלו בעצם לרץ שרץ פחות צעדים בדקה, 150-160 בדקה, כל צעד שלו, הרגל נשארת על הקרקע לשבריר שנייה יותר מדי, ואז הוא צריך לייצר אנרגיה לעוד צעד. זה גם גורם לו להתעייף יותר מוקדם, וגם לו, גורם לו לרוץ פחות מהר. כאשר אתה רץ והרגל נמצאת על הקרקע פחות זמן, ממש מין פליק כזה עם הקרקע, אני עושה פה את התנועה עם היד, אבל אתם יכולים לדמיין, ממש פליק של הרגל עם הקרקע, כשהגוף מוטה לפנים, ואנחנו בעצם מנסים להרים את העקב יותר גבוה לכיוון הישבן, כאשר אנחנו מרימים את העקב יותר גבוה לכיוון הישבן, והגוף מוטה לפנים, באופן טבעי, הרגל תשלח קדימה ותגדיל לנו את הצעד, כתוצאה מהרמה של העקב לכיוון הישבן, ואז הבאה של הרגל קדימה. אנחנו כדי לא ליפול מהנטייה של הגוף לפנים, בעצם מגדילים את הצעד והופכים את הצעדים שלנו להרבה יותר יעילים, הרבה יותר אפקטיביים מכוח האינרציה. הצעדים בעצם הקודמים מייצרים לנו את הצעדים הבאים. אנחנו לא מרגישים את זה על 5 ועל 10 קילומטר. אנחנו לא נדע שזה המקור לזה שאנחנו, שהשרירים נחלשו והתעייפנו, אבל הרבה פעמים כשאנחנו נצליח להטמיע טכניקה בצורה הזאת, אנחנו נרגיש את הזרימה הרבה יותר, את הריצה הרבה הרבה יותר קלה בעניין הזה של תדירות הצעדים בדקה. אז דיברנו ככה על 3 דברים מרכזיים, אם לסכם את הפרק הזה, 3 דברים מרכזיים בנושא של שינוי טכניקה. אחד, אנחנו דיברנו על מנח הגוף עם הקרקע, דיברנו כמובן על פלג הגוף העליון ותפקידו בריצה, או אי תפקידו בריצה לצורך העניין, ודיברנו על תדירות ואורך הצעד. אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שני דברים. קודם כל, כשמתרגלים את השינויים האלה בטכניקה, חשוב מאוד לתרגל את זה בקצבים שהם קצבים בינוניים ומעלה. אוקיי? לא לתרגל את זה על ריצה קלה ממש, כי טכניקה של ריצה קלה היא מאוד מאוד שונה מטכניקה של ריצה טמפו לצורך העניין. אנחנו רוצים לתרגל את זה בקצבים של זון 2, 3 ומעלה, שם אנחנו נתרגל את הטכניקה, מה שנקרא בינוני פלוס, זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו באחד הפרקים הבאים, אתם מוזמנים לעשות חיפוש ולמצוא, אנחנו הולכים לדבר על ממש שיטות שבהם אני ממליץ לעבוד כדי ליישם את הדברים שדיברנו בפרק הזה, ממש שיטות פרקטיות ותרגילים מסוימים שאני אוהב לעשות לעצמי ולמתאמנים שלי כדי לשפר את הנושא הטכני בצורה הכי מדויקת שאפשר. אז להתראות בפרק הבא, אני הייתי מישאל דגן, אנחנו לאן כולם רצים, המשיכו לעקוב, לחפש, לאהוב, ללייקק, להמליץ, ונשתמע בפרקים הבאים.